magic. Radio magic. All we hear is radio magic. Magic, magic, magic. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט. והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם אני לא מוצא אותה אחת לא מוצא אותה אחת
צהריים טובים מאזינים יקרים מה שלומכם
מה אתה שומע כשהרוח מיילדת
אתם על רדיו קסם 106 FM, מדברים מוזיקה, זו התוכנית. כאן איתכם עורך ומגיש אסף פרט. ביצוע טכני, דלית גלאון.
על הסתם אני שמור, על הסתם.
והיום כנהוג בתוכניתנו, נקדיש את התוכנית לאומן אחד, יותר נכון אומנית. אחת מזמרות הרוק הבולטות ביותר שהיו כאן, יוצרת שמלחינה וכותבת את החומרים שלה, עדיין פעילה ומופיעה היום, אבל בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, היה קשה מאוד להתעלם ממנה, מהקריזמה הבימתית שלה, מהלעיתים שכבשו את הרדיו, גבירותיי ורבותיי, סי היימן. אנחנו גם נשוחח איתה בהמשך כמובן. כן, אז סי היימן במקור סמדר, ביתו של המלחין המפורסם, נחום נחצ'ה היימן, פרצה לתודעה בסרט שוברים, סרט הקולנוע של אבי נשר משנת 85, סרט שלא ממש הצליח בקופות, אבל סי הצליחה להוציא משם שני דואטים, עם לא פחות מיזר אשדות, יזר אשדות של אחרי טיסלאם, אחד מהם הפך להיות סינגל הבכורה שלה, ואנחנו נשמע אותו עכשיו, מילים של דניאל דינון, לחן עיבוד והפקה מוזיקלית של יזהר אשדות, סליחה, וזה כמו שאמרתי, סינגל הבכורה של סי היימן שנת 1985. הוא נקרא זהב טהור.
כל תינוק כאן נולד עם שם בדור. כל אישה שפחה או סתם אישה זה עוד אדון, עוד סיכוי שנגמר, או רק פינה בעבר. מי שלחצתם עד הסוף, מי שמחצתם בלי לחשוב, עד שהגעתי אל עצמי. מי שהבאתם
Yeah.
אהב טהור, סיימן ויזהר אשדות. סיימן ממש כאן בתחילת הדרך, אבל אי אפשר לטעות, העוצמה והאנרגיה הזאת כבר מורגשים מאוד חזק בקול ובביצוע. קצת אחר כך סי מקימה בעצם את ההרכב המוזיקלי הראשון שלה, מגייסת את רן אפרון על הקלידים ואת קובי אייזנמן על הגיטרה, שהיוו בעצמם הרכב שנקרא להקה מקומית, היה להם אפילו להיט או שניים, ורוד זה לא רק צבע, עם מי שזוכר, וכך הם מתחילים להופיע עם ארסנל צנוע של 5 שירים, זמרת, קלידים וגיטרה, כך הם אפילו הגיעו לפסטיבל ערד. מאוחר יותר סי מבינה שהיא צריכה להרחיב את ההרכב, מצרפת גם מתופף, ולא סתם מתופף, אלא ז'אן ז'אק גולדברג, ודרך יזהר אשדות היא מגיעה גם ל... בסיס של הרכב, הלא הוא צוף פילוסוף, וככה החבר'ה מתחילים להופיע באופן קבוע במועדונים התל אביבים פינגווין וקולנוע דן. 1987, המפה היא כזאת, משינה מוציאה אלבום שני, אדם, הזמר הלוהד ביותר בשטח, מוציא את אלבומו הראשון, סוד, גם אהוד בנאי והפליטים פורצים החוצה, ובין כולם גם זמרת חדשה יוצאת לעולם עם אלבום ראשון, שנקרא סי איימן ולהקה המקומית. טקסטים שמשלבים בנושאים חברתיים, פוליטיים ונשיים, ושכותבת סי כמובן, ומי שמופקד על ההפקה המוזיקלית, זהו משה לוי. הלהיט הגדול והזכור ביותר מהאלבום הזה, ובכלל בקריירה של סי, הוא השיר הבא שנשמע. מסתבר שהגיע ממקום מאוד מאוד אישי בחייה של סי. אנחנו תכף נשמע את הסיפור עליו, אבל קודם כל בואו נשמע את גיבור גדול.
מלחמה, בוא והראה
גדול, להיט גדול. כן. כך סין מספרת על תהליך הכתיבה של השיר הזה. הסיפור של גיבור גדול הוא שהוא נכתב בלילה קר, מלא גשם, אחרי שעזב אותי בחור שהיה לי איתו רומן מאוד מאוד חזק. טייס שהיה מגיע למועדון הפינגווין בטיסה, כולם היו מגיעים ברגל ורק הוא היה מכנה את המסוק שלו בשדה דוב, הוא מגיע להופעות שלי, כך התאהבנו. היינו באיזושהי תקופה יחד, עד שיום אחד הוא בא אליי לדירה ביוחנן הסנדלר 6, עלה לקומה חמישית והשאיר לי פתק על הדלת, אני לא גיבור מפלסטיק ירוק, אני לא אוכל לפצל את החיים שלי בין הצבא לבינך, ואני בוחר בצבא. אני התרסקתי לגמרי, לא יודעת מי בכה יותר בלילה הזה, אני או הגשם בחוץ, פשוט ישבתי ודלפתי מעל איזה סינטיסייזר ישן שהיה לי עם נובלס ביד. ואז שמעתי מבזק של גלי צהל תחת הכותרת 60 שניות על לחימה תחת קשיי מזג האוויר. אמרו שם שכוחותינו לא לוחמים בחום ולא לוחמים בבוץ. ואז ישבתי וכתבתי בית, מלחמות כבר לא קורות בחורף, ופזמון, אתה, גיבור גדול, בוא תראה לי שאתה יכול. הקלטתי את השיר על ווקמן שהיה לי ורצתי בבוקר למשה לוי שהפיק את האלבום, והוא אמר לי, השיר הזה ישנה לך את החיים. לא רק זה, הוא גם שלח אותי לכתוב סיפארט. לא ידעתי מה זה, לא הבנתי מה אני צריכה לכתוב. משה אמר, תכתבי עוד קטע מעבר כזה שיגרום לפזמון האחרון להתפוצץ. מבחינתי, השיר היה מוכן. הוא אמר לי, תנסי, לכי הביתה ותחשבי על זה. אז בסוף כתבתי, אני עוזבת כי אני חושבת שאני אוהבת מדי. לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי. חיברתי את מה שאותו טייס כתב לי בפתק, יחד עם כל הפמיניזם האפשרי, ותודה לאל על כך, כי זה מה שבעצם עשה את השיר. כך סי על גיבור גדול, על היית הגדול ביותר בקריירה שלה ללא ספק. שיר אחד מתוך האלבום הזה סי איימן לא כתבה, והיה זה דווקא חברה ללהקה וגם בן זוגה לחיים דאז ואבי בנה רן אפרון, והשיר הזה הפך לסמל של גרל פאוור אמיתי עוד הרבה לפני הספייס גרלס והמיטו. כנראה שהעצמה נשית תמיד היה הנושא שמדובר, לשמוע את הזמרת החוצפנית עם התספורת הקצרה והבלונדינית מטריזה.
לא עובדת בשביל אף אחד.
לא עובדת בשביל אף אחד. הכותרות בעיתונות, אז לקחו את השם של השיר הזה כפרפרזה לכתבה כזו או אחרת. בהחלט להיט, עוד להיט גדול מתוך האלבום הזה של סי, אלבום הבכורה. משה לוי, המפיק המוזיקלי, הצליח לשלב כאן בין סי ללהקה מקומית, וביחד הם יצרו צליל רוק חזק, מינימליסטי, פשוט, שילוב של ה-60s יחד עם גל חדש של שנות ה-80. מעניין. שיר נוסף יפה מתוך האלבום הזה הוא השיר הבא שנשמע, שמזכיר לי לא מעט את גיבור גדול, גם בווייב, גם במקצב, אפילו קצת במילים, שימו לב, נשים רגילות לחכות לגברים אחרי מלחמה, אין לי זמן לחכות לך, הזמן קצר והדרך קשה, אין לי כוח לעוד מלחמה, בסך הכל אני רוצה משפחה. לשיר הזה קוראים, אהבתי אותך אז. סיימן, רוק ישראלי נשי, תכף נברר אם יש דבר כזה. כן, האלבום הזה זוכה להצלחה גדולה גם ברדיו, גם בשטח. שני להיטי ענק כמו ששמענו, ההופעות מתמלאות בכל הארץ, וכדי לדפוק על הברזל, כמו שאומרים, בעודו חם, סימו הוציאה את אלבומה השני, כעבור שנה, אין זמן יותר מדי לשבור את הראש על שם, והוא נקרא פשוט התקליט השני. ובו סימו מבצעת לראשונה חידוש לשיר שהלחין אביה, נחום נחצ'י איימן, וכתבה רחל שפירה, וביצעה במקור חווה אלברשטיין, כמו צמח בר. בהחלט נעליים גדולות להיכנס אליהם, אבל מאז אין הופעה שסי לא מרגשת בביצוע שלו, לא מזמן אפילו ביצעה אותו עם שלמה ארצי, שהרח אותה באחת ההופעות שלו. צמח בר, לחן של נחום נחצ'י איימן, מילים רחל שפירה, והביצוע פה הוא של סי איימן כמובן, שממש מגישה לנו את הלב שלה על השולחן בביצוע הזה.
אני הולכת ל... לדרכי זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם מן המדבר והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר
עכשיו, על קו הטלפון, מחכה לנו. ממחיאות כפיים סוערות, מי שלכבודה אנחנו נותנים את הכבוד בתוכנית היום, סי היימן, היי סי. האם את שומעת אותנו סי?
שומעת אותך חלש ביותר, אסף.
אני אנסה להגביר את זה קצת אצלנו.
אני איתכם.
מה שלומך בימים אלה?
שלומי בסדר גמור.
מעולה.
נוחמת אור, כרגלי.
תכף נדבר גם על זה. קריירה ארוכה, אבל אני רוצה דווקא להתחיל בעשייה שלך היום, לא משהו שרואים אצל כל אומן ותיק, כשככה בגיל מסוים כבר נשען לאחור ומסכם את הקריירה, אבל אצלך אנרגיה לא מפסיקה, כמעט 40 שנה את ממשיכה לכתוב וליצור וגם להופיע, ואם לא בהיכלים גדולים, אז גם חצר הבית שלך זה מספיק טוב.
אמת, קודם כל אני לא מסכמת אף פעם. אני תמיד קמה בבוקר וחושבת שהדבר הבא שירגש אותי נמצא שם מעבר לפינה. יכול להיות שזה גם בגלל שאף פעם לא ממש פונקתי. זאת אומרת, גם בשנים הראשונות המפוארות כמו שקוראים להן, בוא, זה כאילו היה המון רעש, אבל בסוף כן. כאילו מילינו צוותא, פשוט המון פעמים צוותא. לא הגעתי לקיסריה, אני תמיד בדרך לקיסריה, זה יכול להיות שבגלל שאני בדרך לקיסריה, במובן הסימבולי של המילה, כן. אז אני נשארת רעבה וערה, וגם בורחתי בסקרנות מאוד גדולה, אני מרגישה ששרדתי הרבה תקופות פחות פשוטות בחיים שלי, מכל מיני מובנים אישיים ומקצועיים, כדי לספר, כדי להיות כאן לספר.
כן.
והתקופה הזאת היא קצת יותר מאופיינת בלספר.
ראיתי אגב, אפרופו צוותא קיסריה, ראיתי סרטון שלך עם אביב גפן, שרים את גיבור גדול, ברוק, דשף רוק 9, לפני שנתיים.
שמעי,
זה היה וואו, 15,000 איש, את מרימה שם את כולם.
נכון.
והיה נראה שהמעמד הזה לא ממש זר לך, את התלבשת עליו בול.
נכון. זה כאילו, אני נהנית מכל הסוגים של הדברים. זה היה לי כל כך קל, והרגיש לי כל כך טבעי כמו דג במים, ומצד שני, בוא לא נשכח, זאת הבמה של אביב גפן. כן. הוא הזמין אותי וכיבד אותי, וסיפר לקהל שהוא היה בורח כנער, בנתניה, למועדים כן. הקטנים, כדי להקשיב לזמרת הזו אני, ושגיבור גדול הקדים את זמנו ושינה את חייו וחייהם של הרבה מאוד אנשים, הוא קרא לו שיר סיגנצ'ר, ואז הוא העלה אותי לבומה, ותקשיב, זה כיף, גם זה, גם, כן, אני תמיד שרה אסף, באמת, אבל לא בקלישאה, לכל אחד, בכל כמות קהל שרוצה לשמוע אותי, כאילו זו הפעם הראשונה שלי, אבל אולי גם האחרונה. אני לא מסוגלת לחיות פספוס. אני טוטלית.
כן.
זהו.
כן, מאוד מורגש בקריירה שלך, וסיפרת בעבר שראית את קורין אלאל, אם אנחנו חוזרים קצת אחורה עכשיו לתחילת הדרך, מופיעה בפינגווין או בקולנוע דן, אמרת לעצמך, כן. ככה אני רוצה.
כן, זאת הייתה תקופה שבעצם היא ופורטיס הקדימו את הטיפונת, את היציאה שלי ושל אהוד בנאי ומאיר בנאי ואנשים כן. שבאו מהדור שלי אל עולם הרוק והכתיבה והיצירה, ובאמת הייתי נערה כזאת שתמיד קודם כל אספה את רשימות השירים מהרצפה. היה לי כזה חשק תמיד כשנגמרת ההופעה ויש אפילו את העקבות רגליים
כן.
על רשימת השירים להציץ
לראות. מודבק בסלוטייפ, כן.
בדיוק עם גפה, כן. מה לא ביצעו? איפה היא לקחה שינוי? למה היא לא ביצעה? למה כתוב שם שיר שהיא לא ביצעה? או למה היא ביצעה שיר שלא כתוב?
כן.
ואני חושבת שדרך כל הסיפור של ההרצה לעולם הרוק, בעצמי, לסממנים שלו, לצורות שלו, לסקסיות שבו, לכל הדברים שקשורים בו. אני הגעתי בעצמי ללהיות נערת רוק שמקימה להקה אז, בשנת 86, 5 במועדונים, עם ארבעה בחורים, חתיכים, מאחוריי, כשאף אחת לא הסתובבה ככה אז, אתה יודע, גם באופנות ובהכל, כאילו, הבאתי אותה. כאילו תמיד היה בי גם משהו שבילה מאוד על הלוק ועל הסטייל, וגם משהו שהיה מאוד עמוק, תמיד יהיה גם עכשיו.
כן, זאת אומרת שגם כותב את החומרים שלה, ולא תלויה במישהו שמכתיב לה איך.
אני בוחרת אנשים שיכתבו לי אם אני רוצה שיר ממישהו, או מבקשת שיכתבו לי, אבל בגדול אני את כל ה-35 שנות רוק אנד רול שלי, אני כתבתי והלחנתי, את שיריי, כן? את האמירה שלי.
ובאמת היית חלק מתקופה ככה, סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, אולמות מלאים, הצלחות ברדיו. איזה רגעים או תמונות את שומרת משם?
טוב, קודם כל, הרגע שהקדמת אותי כשהשמעת את כמו צמח בר, רבקה מיכאלי, סיבה למסיבה. אני אז אומנית שחתומה אצל תמירה ירדני, הטייקונית הגדולה של ה... ריאליטי בימים אלו,
כן.
ואז המרגנית של שלוש זמרות, קורין עליה, יהודית רביץ וסי איימן, מביאה אותי לסיבה למסיבה, ורבקה מיכאלי לוחשת לי, מחר כבר לא תוכלי לצאת לחוב, ואני כזה, כי כאילו כל חיי הייתי נערת רוק שהסתובבה איפה שהיא רוצה, הכל עשינו לבד, תלינו מודעות לבד, הבאנו את הקהל מהרחובות, משכנו אותם בידיים, תבואו לראות אותנו, חילקנו את התקליטים שלנו, היינו נכנסים לחנויות תקליטים על אגרו, ולוקחים את התקליט שלנו, שמים אותו קדימה, נגיד, כי האות סמך היא קצת אחרונה, אז הייתי שמה את זה תמיד מקדימה, לא משנה, תמיד היינו נכנסים חנות אחרי חנות ומביאים את הזה שלנו קדימה. ופתאום רבקה מיכאלי לוחשת לי את זה, וזה רגע שאני לא אשכח, כי זה באמת קרה, כי זה מה שהיה אז, היה רדיו והייתה טלוויזיה מרבקה מיכאלי, ויום אחרי זה יצאתי לחוב. ואני זוכרת שראיתי מלא נערות מסופרות כמוני, וזה נורא הבהיל אותי, כי לא לשם התכוונתי, אני... באמת הייתי נערת רוק מחתרתית שרצתה לשיר את שיריה, אבל זרמתי, מה אני אגיד לך?
לגמרי.
נותנים תיקח.
לגמרי. ובסדרה סוף עונת התפוזים, את הופעת שם בפרק, אל תקרא לי מותק, סליחה, על רוק נשי, ויואב קוטנר שם דן בנושא הזה, ושואל האם יש דבר כזה בכלל. הוא שואל אותך ואת יודית רביץ, ואת קורין הלל ואת ריקי גל, ואת היחידה שאומרת כן בטח. אז למה התכוונת באמת שהיית כל כך בטוחה בתשובה הזאת? יש דבר כזה שנקרא רוק נשי.
וואלה, זה מה שעניתי?
כן.
מעולה. כנראה שהרגשתי באינטואיציה שלי שככה זה. מה זאת אומרת? בוודאי שיש רוק נשי. אישה שיוצרת היא תמיד תיצור ממקום... של הנקודת ראות של אישה, היא גם הולכת לעבור מסלול של להפוך לאימא ולעשות חלוקות אינסופיות של האיממה שלה, של הבחירות שלה, של מה שהיא תכתוב אחר כך ולפני, כנראה הרגשתי את זה כבר אז, היה לי את הגץ לבבטן, וגם אל תשכח שהייתי ילדה של הרבה מאוד נדודים, היות ואני צמחתי בבית של אבא שלי נחצ'ה, וינקתי זמר, ומכיוון שהוא בחר לנדוד בעולם, בלונדון, בפריז, ואני איתו, כולנו איתו, כל המשפחה.
כן.
והיות ואני חתכתי בגיל 12 וחזרתי לקיבוץ כילדה לבד.
לבד, כן.
אז כל הדברים האלה ביחד נתנו לי תחושה, אני חושבת שזה מה שהגדיר אותי, להיות חזקה מספיק, לשרוד, לספר, ולספר ממקום של אישה, וכן, רוק אנד רול.
אז זהו, וגם... מבחינת הביצועים שלך, זה לא לשיר כמו גבר, רוק, אלא לשיר כמוך, כמו שאת רוצה להביע את זה, גם אם זה מביע איזשהו אנרגיה גברית אולי, אם אפשר להגיד את זה.
הבנתי אותך. טוב, קודם כל, אם מדברים כבר על לשיר כמו גבר, אז במובן הזה של קול נמוך, או קול מחוספס, אותי לא קיבלו ללהקה צבאי. אני שירתתי בעוקץ, בכלבייה של הכלבים הסודית בצהל, ואני... תמיד אומרת תודה, 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 שבאמת לא קיבלו אותי, אז גדי יגיל אמר, יש לה קול כל כך נמוך וצרוד, זה לא ישרוד להקה צבאית.
אבל אגב, לא התכוונתי דווקא לגוון הקול, התכוונתי לאנרגיה ולעוצמה שאת משדרת.
אני חושבת שזה לא קשור לגבר אישה, זה קשור למי שאני בעולם.
אוקיי.
אבל לגמרי, אוקיי, בוא... אני כן אגיד לך משהו כן. על בחירה להיות אישה בתוך העולם כן. הזה של הרוק. רוק אנד רול זה עולם קשוח.
כן.
ואני שורדת אותו בזכות ולא בחסד, כבר מעל 3.5 עשורים. כשגיבור גדול יצא לעולם, אתה יודע שמי שעזב את מי זה לא, אני עזבתי אותו, את הטייס שהתאהבתי בו, שהיה מגיע לפינגווין,
כן.
אלא הוא עזב אותי. ואני לא תיארתי לעצמי אז, שאני כותבת את השורה, אני עוזבת, כי אני חושבת שאני אוהבת מדי, לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי, לא תיארתי לעצמי את ההיסטוריה שאני מטווה לי ולנשים אחרות, בעצם כהשראה לנשים בכלל, בבחירה של ללכת הלאה. הוא עזב אותי ואני הייתי מרוסקת.
כן.
אבל בשיר, אני עזבתי אותו.
זאת אומרת, השיר עזר לך, השיר עזר לך גם להתגבר נפשית על המציאות עצמה שאתה...
ברור, 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 בטח, שירים זה החברים הכי טובים שלנו.
ריפוי, כן. ואת באמת מרגישה שאת בעיני נשים רבות סמל איזושהי עצמה נשית, עוד לפני בכלל שהיה כאן מיטו, גרל פאוור וכל התנועות האלה?
אני כבר לא חושבת שזה מה שאני מרגישה. אני חושבת שזה כבר משהו שהוא תמוע. זה לא רק נשים שהן באומנות או ביצירה, זה נשים בכלל. לפעמים, לא לפעמים, מקבלת מאות ואלפי מסרים לאורך השנים, אתה יודע, בכל הפלטפורמות האפשריות של נשים שעברו או עוברות תקופות לא פשוטות בחיין ואומרות, בעצם היותך את מחזקת אותי, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, בואו נבחן את המשפט הזה. Mm-hmm. מה זה בעצם היותי? זה דרך אגב לא קשור להיותי זמרת, אני פשוט מוכרת. זה משום שאני אף פעם באמת, אם תחטט בזיכרונך הרחוק, אסלף, אף פעם לא הייתי מישהי שהיא עטופה רק בהצלחות, או רק ביופי, או רק בנאמבר וואן וכל הדברים. כאילו תמיד מי שהייתי התבטא גם בחיים שלי, גם בשירים שלי, גם בצניעות שלי, בחריצות שלי. ואני חושבת שזה מעודד מאוד אנשים שבאים מהעולם שלהם ואומרים לעצמם, אם היא שרדה, אז כן. גם אני יכולה. וכן, מהבחינה הזאת אני מאוד שמחה להיות השראה.
כן, אמרת באחת הרעיונות, נשים רואות בדמות של השראה, דמות של אישה שעברה הרבה עליות ומורדות וצלחה את המשברים.
אמת? כן. ועוד יש לי לא מעט לונה פארקים לעבור בחיים. אני מרגישה ככה ומשערת שדוגמה, כשהתחלתי לכתוב את האלבום העשירי, אוקיי, אמרת חצרות, התחלתי לכתוב אותו ווואלה פרצה הקורונה על כל המשתמע ולא לא נדוש בה, בעיקר כן. לא בימים אלו, כן. שמתחילה להיות שוב קורונה אבל חברתית, וג'אנגו אמירוסיאנו שהיה חלק מהחבורה שלי ושל אלעד שודלר, המדהים שעושה איתי דרך ארוכה, כן. אמר, יאללה בואו נתחיל, מביא פורטרק הביתה, אתה יודע, כמו בימים של הפעם, בואי נשב בבית עכשיו, מה, אולפנים וזה, נעשה קצת סקיצות.
אז גם הקלטתם, הקלט בבית וגם הופעת אחר כך בחצר.
בחצרות בדקתי את השירים, שזה בעצם בדיוק מחזיר אותי לתקופה של הפינגווין, שאז היו לנו אולי 4-5 שירים, וכל פעם היינו עושים אותם ומביאים עוד אחד כן. חדש כל יום שלישי, או לקולנוע דן כל יום רביעי, וכך נולד האלבום העשירי, ואני תמיד אומרת שדווקא תקופות של משבר כל כך בונות אותנו, כי כן. לא כותבים כי קל, כותבים כי הקרקע רועדת לנו פתאום מתחת לרגליים שלנו, והיא מעוררת אותנו, וברור,
כן.
בטח, יפה. אתגרים כל הזמן.
הבנתי שגם מצלמים סביבך איזשהו סרט דוקומנטרי כבר למעלה מ-10 שנים, יכול להיות?
וואי, זה לא להאמין שאני שמעת את המילה 10. אסף לוי הראל התחיל לצלם אותי אחרי משבר רפואי גדול שפקד אותי לפני עשור. הייתה לי מפרצת במוח, ואני מתוך בית החולים לקחתי מחשב נייד קטן, הילדים שלי אז יותר צעירים, ואני מחליטה לעשות פרויקט Head Start, מה שאז לא היה נהוג בכלל, אנשים התבלבלו, היו בטוחים שזה תרומות, לא תמיכה. ואני יוצאת מתוך בית החולים חזקה ובריאה, ובלי ניתוחים ובלי הכל, ומבריאה, ומבינה שאני באמת שרדתי כדי לספר, ואני חושבת שההחלטה של אסף לתעד אז, הוא בעצמו לא תיאר לעצמו שזה הולך לקחת כך בשנים, כי זה התחיל מזה שאבא שלי גסס, ואחר כך התגרשתי, ואז אמא שלי נפטרה לאחרונה, והקורונה פרצה, ואני עם אלבום עשירי, ופתאום עכשיו המחאה, אז הם המשיכו את הסרט עוד קצת, אפילו צילמו אותי בהפגנה בכפר סבא לפני כמה ימים, ואני חושבת שזה אומץ לעשות סרט כל כך הרבה שנים, אבל עכשיו הוא כבר בעריכה סופית.
זהו, רציתי לראות מתי נזכה לראות אותו.
לא, די, כי כבר כאילו אחרת זה 3 סרטים כבר, זה כבר ממש, כן.
אז מה ככה לסיום? מה את מתכננת לנו עוד בהמשך?
קודם כל התחלתי לעבוד על ה-EP שלי, ה-EP הבא שלי. בינתיים אני קוראת לו 11, שזה 1 ועוד 11.
כן.
כן, 1 ועוד 1 = 11, לפחות איך שאני סופרת, אבל שוב, אני לא סיימתי תיכון, רק כיתה י', אז יכול להיות שאני טועה שם בחישובים, אני משתדלת להישאר איך שאני רואה את המספרים.
אוקיי.
ואני כל הזמן נורא פתוחה גם לדברים שקורים סביבי, התחלתי להקליט פודקאסטים, אני על הבמה שלי בעצם בונה חדר קטן, בכל מקום שאני נמצא דרך אגב, גם אם זה בר, גם אם זה בית קפה וגם אם זה תיאטרון תמונה יפהפה שאני מופיעה בו רבות, ואני שמה בחדר הזה כל מיני פריטים שמפעילים אותי, שמדברים אליי, ממש תקליטים ובגדים, כל מיני וינטג' שקטים מאור, כל מיני דברים שלבשתי ונשארו לי וכו', ואני מתחילה לספר את סיפור הרוקנרול שלי, ואז אפה לתוך הבמה, מבצעת כמה שירים, חוזרת שוב לעמדה.
כמו איזה מוזיאון קטן שהולך איתך.
כן, קסטות, כן, דברים שמרגשים אותי, רגעים שמפעילים אותי, ומסתבר שגם לקהל זה,
כן.
זה נורא מרתק לראות בעצם את הבקסטייג', כי מה בעצם קורה? הרשתות מספרות סיפור אחר לגמרי, אוקיי? אנשים יכולים להיות במקום נורא גדול ולספר עליו משהו, או נורא קטן ולספר עליו משהו. אבל כשאת מעזה לספר באמת גם את הדברים שקרו מאחורי הקלעים, או קורים מאחורי הקלעים, גם על הבמה עצמה, אז זה הופך להיות נורא מעניין. ולשם הפניי, אני רוצה שתמיד יהיה לי מעניין.
נשמע באמת מעניין. ואני אשאל אותך לסיום,
הופעות קרובות.
כמו שאני שואל, לפני זה אולי, כל אומן שמתארח אצלי, שיר רוק ישראלי, שלא את כתבת אותו, שאת אוהבת במיוחד, שאהוב עליך במיוחד.
וואו, כל כך הרבה, כל כך הרבה, כל כך הרבה עוברים לי, בדקה אחת שפויה.
נטשה, מעולה.
כן.
הופעות קרובות?
הופעות קרובות, טוב. מחר אני נוסעת לקיבוץ אשדות יעקב, בכיף, אתה יודע, בגשם להופיע לנשות אשדות יעקב. ביום שישי בבוקר אני ביפו, אבל זה דברים סגורים. הופעות פתוחות שלי, טבריה, יום שישי לא זה, הבא, 24 למרץ, במלון הסקוטי, אני מופיעה שם קבוע כבר הרבה שנים, פעם בכמה חודשים, רוק אנד רול כחול, אקוסטי. מפוחית, קלידים, גיטרה אקוסטית של אלעד שוטלר. זה ההופעות הקרובות.
מקסים. אז
אני כן, אני רוצה להזמין למופע השנייה רגע. זה מספיק קרוב להזמין ליום הולדת שלי, למופע חצר שלי.
למה לא? בוא ננסה.
יאללה, תגידי לי למה לא. כי אני בן אדם, שיעי לשישי בחצר שלי באדר יוסף. אני החלטתי שאני חוגג את השנת היום הולדת שלי דווקא בחצר הגדולה שלי עד ביתי, לעשות מופע רוק אנד רול גדול.
ממש, עם הרכב מאחורייך והכל.
יאללה, לגמרי, עצים מאחוריי, השכנים, בר חברתי, והתארחו דפנה רכטר ואור אדרי המאמנת, וכל הלהקה שלי המצוינת. ויהיה כיף.
נשמע מעולה, תודה רבה. עולים
כרטיסים בפייבוקס, בביט, מה שאתם רוצים, אני פה.
בכיף. תודה, סי, היה כיף לשוחח.
היה ממש כיף איתך, אפילו שלא שיתפת בזיכרון המוזיקלי שיש לך ממני.
אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, ותודה רבה, והרבה בהצלחה בהמשך, ואל תפסיקי.
תודה לך, ריגשת, תודה.
להתראות, ביי ביי. אנחנו שומעים ברקע את יורים ובוכים, מתוך האלבום השני של סי.
בעיר הכל אחרת, התופעה של אופן קשורה לרצף, אני מחכה לרכבת, כמה זמן אחכה לראות מה יקרה, עד מתי נחכה ונבכה על מה שקורה בשני הקצוות, רוצים רק לחיות בפחד הזה, כבר אי אפשר כלום לראות, רוצים מקלט מכל המעבר, כל כך לא משנה לי מי החזק, יורים ובוכים,
יורים ובוכים,
סופים וצוחקים,
שיר שעורר הרבה מחלוקת ועניין סביבו. מפקד גלי צהל נחמן שי הורה שלא לשדר את השיר הזה, כיוון שלטענתו השיר מבטא תסכול מהשלכות הסכסוך המתמשך ומהווה פגיעה בצהל. אפילו יוסי שריד התלונן בפני שר הביטחון יצחק רבין על גירוש המוזות מעזה. קוטנר בחר להשמיע את השיר הזה בתוכנית והושעה מהשידור. כן, אז זה מתוך התקליט השני, ושנה בלבד עוברת, ואנחנו ב-89, אימן מוציאה את אלבומה השלישי, עובדים בכביש, בעקבות האלבום הזה זוכה סי בתואר זמרת השנה במצעד הפזמונים השנתי של רשת ג' לשנת 1990. ואחרי האלבום הזה סי לוקחת פסק זמן לגידול בנה, כעבור 4 שנים מוציאה את אלבומה הרביעי נפגשים, מתוכו נשמע את השיר הנפלא הבא שנקרא חצי עולם, שקצת הפך להמנון.
לקוח להכילו את פחדיך מתשנו תהיה, ואם לא אז לב, וזה לא כל יום שאני בא אל מישהו כמוך
חצי עולם אוהב מישהו אחד.
וחצי עולם אוהב מישהו אחר.
סי איימן, אנחנו כבר מתקרבים לסיום התוכנית, ואנחנו ניפרד עם אחד השירים האחרונים שסי הוציאה במסגרת אלבומה העשירי שיצא בשנה החולפת, גם נקרא כך האלבום העשירי. האלבום הזה כולל 12 שירים ועוד קטע ראפ. סי כתבה והלחינה את רוב השירים בהפקתם המוזיקלית לסירוגין של אלעד שודלר, שתרם גם שיר שהוא כתב, ואמיר ג'אנגו רוסיאנו. הלו ג'אנגו. אז אנחנו נשמע את אחד השירים היפים משם שנקרא אם נתעורר, ועם השיר הזה אנחנו נסיים את התוכנית.
אם נתעורר מתוך שינה תרופה,
סיימן 2022,
מזיח חלומותיי הביתי מושגים, ואחפש אותך בתוך מיטה זרה, מבקשת שהפעם נתחלף בתפקידים, תחפש אותי בארץ שאינך מכיר,
והתמונה זו שעל הקיר, מה זה מזכיר? האם תהיה לי, תהיה לי בכל חדרי הלב? הדלקתי את האור, השארתי דלתות פתוחות, תוכל תמיד לחזור, וריססתי ערפל.
עד כאן מאזינים יקרים, מדברים מוזיקה, רדיו קסם, 106 FM, מקווים שנהנתם.
רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו.
אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.